ברוכים הבאים לתוכנית מספר 8 של כתיבה 101 עם רן לוי.
אהלן.
וזיו קיטר.
היי היי היי. זיו, מה שלומך?
שלומי טוב.
מחר אנחנו מקליטים, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, מחר זה יום כיפור. מה את עושה ביום כיפור? אתה צם?
א', אני צם, ב', אני מענה את עצמי בצביטת, לא משנה מה, עם כלים חדים. וחוץ מזה אני גם מצליף בעצמי.
זה כבר אני חושב משהו כבר יותר לכיוון הנוצרי.
לא יודע, אני הולך על הכל ויושב על חטוטרת.
כן, תשמע, לך תפו תפו, יש לך הרבה מה לחפר ביום הכיפורים הזה. אנחנו יודעים את זה. אין ספק. אני באופן עקרוני מאמין שעם כל החטאים שאני עושה באופן השנה, במהלך השנה, אין לי שום סיכוי לחפר עליהם ב-24 שעות. זאת אומרת, אם אני עצום שבועיים, יכול להיות שאני אתחיל.
אז למה יש לך זה, בני דודינו והרמדאן? לך על זה.
כן, זה גם יכול להיות לא רע לדיאטה, אני חושב, לא? אם אתה צם חודש שלם, להם זה לא עוזר, אני חושב, אבל יותר.
תקשיב, אתה זוכר, מבלי לזלזל חס וחלילה, ואני חושב שאנחנו נעשה גם פרק מתישהו על הכרה של תרבויות אחרות כחלק מהכתיבה. אבל למי שלא יודע, הרמדאן זה לא בדיוק חודש צום, כן? הם צמים מהבוקר עד הלילה, ובלילה אוכלים.
ואוכלים הרבה, נכון?
זהו, בגלל זה אתה לא מרזה. הם דופקים ארוחה רצינית. ולכן זה לא בדיוק דיאטה.
תשמע, אני אנצל את החג הזה, נראה לי, לכתוב הרבה. יש שקט. לא יהיה טלוויזיה.
בדיוק. תשמע, בהמשך לשבוע, לפני שבועיים, בתוכנית הקודמת, שדיברנו על שגיאות וכתיבה ו... דיברנו על איכות כתיבה ואושר של מילים וכדומה, היום אנחנו הולכים לדבר על למצוא את הקול שלך.
בהחלט.
ולפני כל דבר אחר, ויש לי הרבה שאלות אליך, מה זאת אומרת בכלל? מה זאת אומרת הקול שלך כסופר? למה הכוונה?
תשמע, קול זה מושג באמת ארטילאי. זאת אומרת, זה כבר כתיבה לי מתקדמים, בוא נגיד ככה. כשאני אומר קול, אני מתכוון לסגנון הייחודי של הסופר. זאת אומרת, יש סופרים, לא כולם, אבל יש סופרים, שאתה קורא את הטקסט שלהם, גם אם אתה לא יודע מי כתב אותו ואיזה ספר מדובר, אתה מזהה את הסופר. זה כמו מבטא ייחודי אצל בן אדם. גם לסופרים יש את הסגנון שלהם, למשל, אם זו שפה גבוהה יותר, או שהיא שפה פשוטה. אם זה כתיבה שהיא פורמלית יותר, או משוחרת. אם זה כתיבה שיש בה המון דיאלוגים, או שזה כתיבה שאף אחד כמעט לא מדבר שום דבר, ויש בעיקר תיאורים ארוכים ופורטים. אפשר לזהות הרבה פעמים סופרים מסוימים, על פי הקול שלהם. ואני חושב, שלמרות שזה לא הכרחי, קול של סופר, שיש המון יתרון, שיתרון גדול בזה, שיהיה לך משהו ייחודי. זה משהו שמחבר אותך אל הקורא מעבר לסתם עלילה או עצם הסיפור. אני אתן לך דוגמה, אני חושב, יפה בעברית. מאיר שלו.
אוקיי.
אני חושב שאחד הסופרים עם העברית הכי עשירה שאני מכיר. ומעבר לעברית העשירה שלו, יש לו את הקטע של התמקדות במילים מעניינות. לא יודע, מי שקרא את הסיפורים שלו שם לב. אני יכול לקרוא איזה משפט, את דוגמה ששלפתי עם אחד מהספרים שלו, מספר פה על איזושהי סבתא. אז המשפט ככה, בקצרה, ציטוט. הסיפור שאני עומד לספר כאן עוסק בה ובסוויפר שלה. כך אנחנו קוראים לשואב האבק, כששלח להדוד ישעיהו, אחיו הגדול של סבא אהרון בעלה. אני מבקש לציין שידוע לי שסוויפר ושואב אבק הם שני מכשירים שונים, אבל סבתא טניה קינתה את שואב האבק של הסוויפר. בקיצור, הוא ממשיך ומספר פה על העניין, אבל הנקודה היא שהוא מכניס מילים מעניינות, כאילו, הסוויפר זה ממשיך ומשחק איזשהו תפקיד בעלילה. זה משהו מאוד מאוד מאיר של לוי שכזה, אפשר להם. אז זה דוגמה לכל כזה. באנגלית יש את טרי פרצ'ט, שהוא גם כן, יש לו כתיבה מאוד ייחודית. אצלו זה יותר בא לקטע של ידי ביטוי, שהוא משתמש למשל בפונטים שונים, כחלק מהכל. תאמין את ההבדל, זה לא שהוא יש לו אולי איזשהו סגנון שונה לחלוטין ממה שמאיר שלו עושה, הוא פשוט משתמש באלמנטים אחרים. זה הסגנון שלו. אצלו, יש דמות אחת שהיא נקראת death, מוות, והיא מדברת רק באותיות גדולות, באנגלית. זה הקטע. שלו, ואתה מזהה את המשחקים האלה לכל אורך הטקסט. זה הכל, זה מה שאנחנו מדברים כשאנחנו אומרים כל.
עכשיו, בעצם נגיד התהליך הטבעי של כל סופר מתחיל מקריאה של ספרים. זאת אומרת, אתה לא יוצא כל היום משחק משחקי מחשב ופתאום מחליט, וואה, אני אהיה סופר. כאילו, אנחנו נכנסים, נחשפים לסיפורים, נחשפים לסופרים, קוראים, ואז עולה בנו השאיפה לכתוב גם כן. איך אפשר, כשאנחנו מושפעים כל כך במשך שנים, כן? נגיד שאתה סופר צעיר ואתה מתחיל באמת בגיל 13 לכתוב, אז עד גיל 4 הקריאו לך סיפורים, גיל 5-6 כזה אתה קצת מספר כבר עם אבא את הסיפורים שיקרו לך מתו מאות פעמים, 6 כבר זה כיתה א' מתחיל ללמוד לקרוא ואתה מתחיל להתגלגל, רוב האנשים 7-8 מתחילים לקרוא ספרים. איך בעצם אפשר למצוא את הקול שלך ולהיות עם קול ייחודי כשיש כל כך הרבה השפעות מסביב של סופרים אחרים שאתה מעריץ ואתה באופן טבעי רץ וכותב כמוהם?
זה באמת בעיה לא פשוטה. זאת אומרת, אני חושב ממה שאני קורא, מכל הספרים שאני קורא, שכל מאוד ייחודי הוא מאוד נדיר יחסית. רוב האנשים בסך הכל כותבים בצורה די קונפורמיסטית, בוא נגיד את זה ככה. לא תראה הרבה שינויים בין סופר לסופר. הסופרים שיש להם קול ייחודי זה סופרים בודדים יחסית. אני חושב שזה בעיקר אנשים, לפי דעתי אנשים ביטחון עצמי. זה אנשים שכותבים כמו שהם חושבים. זאת אומרת, זה לא משהו שהם מתאמצים להכניס על הדף. הם לא מכניסים משהו מאוד מלאכותי, אלא ככה באמת הם חושבים וככה הם באמת אוהבים לכתוב. ופה צריך המון ביטחון עצמי, כי כמו שכל מי שכותב יודע, הכתיבה היא תהליך של התייסרות עם עצמך. אין כמעט מצב שבו המילים נשפחות על הדף ונשפחות על הדף. אתה תמיד חושב וחושב האם מה שכתבתי זה נכון, אולי הניסוח לא נכון, אולי לא יבין אותי כמו שצריך, אולי לא הכנסתי את מה שאני רוצה להכניס. ובתהליך הזה אתה קצת מסרס את הקול הטבעי שלך. אז כדי לכתוב כמו שאתה חושב, אתה צריך המון ביטחון עצמי. צריך להיות בטוח שמה שאתה חושב באמת יהיה ברור וקריא לקורא, והוא יאהב והוא יבין מה שאתה מתכוון. אז קודם כל צריך לפתח את הביטחון העצמי הזה, וזה כנראה לא משהו שמגיע צ'יק צ'ק. צריך לכתוב הרבה, אתה צריך שיתנו לך הרבה פידבקים על הכתיבה שלך, ולהיות בטוח שמה שאתה כותב באמת עובד. וזה כנראה הרבה עניין של ניסיון. והקטע של הניסיון הזה כנראה מגיע גם כחלק מהתרגול שאנחנו מכניסים פה בתוכנית מדי פעם. אנחנו ניתן את התרגול הזה החשוב בסוף, אבל מה שבעיקר לפי דעתי סופר צריך זה את הביטחון העצמי הזה. היכולת לא לפחד להוציא את מה שיש לך בדף. אבל מסוכן. שהרבה פעמים שאתה כותב, אין לך את הביקורת העצמית הזו, אתה תוציא ג'יבריש. לפעמים אתה לא מסוגל באמת לתת על הדף את מה שעובר לך בראש, כי אתה צריך לנסח את זה בצורה קוהרנטית. אני חושב שפה זה עניין של לקבל פידבקים מהאנשים, כמה שיותר. לראות אם הם תפסו את מה שאתה רוצה באמת להעביר להם. יש לך איזה רעיון אחר אולי, איך בן אדם יכול לקבל את הקול שלו הטבעי?
קודם כל אני חושב שכמו כל דבר בכתיבה זה עניין של תרגול. זאת אומרת, אתה גם אם מתחילים מסיפורים קצרים או אפילו מסתם עמודים או פסקאות אקראיות, יש פה הרבה עניין של תרגול ולהוציא מהמערכת, אני חושב שדיברנו על זה בתוכנית הקודמת, להוציא מהמערכת הדברים הרעים. אז להוציא מהמערכת את כל ההשפעות הקודמות שיש לך, לכתוב כל מיני דברים, ודמה, זה גם, חוץ מהתרגיל שאתה תרצה לתת, זה גם תרגיל מעניין. לכתוב כל מיני דברים ולנסות לזהות איזה השפעות בזמן הכתיבה היו עליך. כמו מי כתבת, כמו מי זה מזכיר לך. וככה לשחרר מעצמך את כל את כל הניסיונות של לחכות סופרים שאתה אוהב. ברח לי שמו, ואני מצר על כך, מאט משהו, הוא כותב קומיקס, שהיה לי עונג להיפגש איתו באייקון שנה שעברה. זה סימפסונס. ומה שהוא סיפר זה שכשהוא רק התחיל לכתוב, אחת הבעיות שלו, מאט יוקום, זה השם שלו.
יוקום?
כן, והוא מייג'ר בחיל האוויר, הוא נמצא פה, הוא אמריקאי, הוא נמצא פה בחיל האוויר, יושב בשגרירות. התפקיד שלו זה לתאם כל מיני דברים בין, בין כוחות הביטחון פה בארץ לבין חול, בהסברה וכו'.
והוא עושה קומיקס, תוכל.
והוא עושה קומיקס, עושה קומיקס טוב, וכותב, והוא אמר שהשני ספרים הראשונים שהוא כתב, הוא לא הרגיש אתם בנוח, וגם דברים חרקו, ורק אחרי זה הוא הבין שבעצם הוא כתב כמו סופרים שהוא העריץ. ואז הכל לא יצא כמו שלהם, כי זה עדיין הוא כתב, אבל זה גם לא היה שלו, הוא לא, he didn't own the story, זה לא, הוא לא, הוא לא לקח בעלות על הסיפור ועל דברים שהוא כתב. ורק אחרי שהוא הוציא את שני אלה, פתאום הוא הבין, וכתב את הספר השלישי, וכבר היה יותר בכיוון חדש משלו.
כן, משהו תוך כדי הקריירה, אפשר להגיד את זה ככה.
כן, וזה בסדר, זה קורה. זאת אומרת, הבעיה הכי גדולה שיש לנו כאנשים באופן כללי, ולא רק לסופרים, זה מין, אתה יודע, לאנשים שעובדים בסטארט-אפ, אנשים שהולכים להיות טבחים, אנשים שהולכים להיות אומנים, אנשים שהולכים להיות ארכיטקטים. אנחנו רואים בעיתונים, קוראים בעיתונים ורואים בטלוויזיה את כל ההצלחות הגדולות. וזה יוצר אצלנו תפיסה מעוותת בראש. כי אנחנו יוצאים לנקודת הנחה שהנה, אתה תיקח את הדבר הזה, ואיזה זוהר יש בדבר הזה, ואיזה יופי, ואפשר להצליח ולהיות גדולים ולהרוויח מלא כסף. ואתה מראש מתחיל עם לחץ לא הגיוני בכלל על הביצועים שלך. כמו לראות סרט פורנו כשאתה צעיר, ואז אתה אומר עצמך, אין לי כזה גודל ואני לא יודע, אני לא כזה גמיש, אז כנראה שאני לא אהיה טוב בזה.
מה זאת אומרת, אין לך כזה? זה לא לכולם יש?
לא, רן, רק לך. עכשיו...
סתם חשבתי.
אז העניין הזה עם הספרים גם, אני חושב, במיוחד, זה מין קטע כזה של שאנחנו צריכים להצליח, אנחנו צריכים לכתוב ולהיות הצלחה מטורפת כבר במכה הראשונה. וזה בסדר, זה בסדר לשגות, זה בסדר להוציא ספר כושל אחד, וספר לא כל כך מצליח שני, ואז להוציא ספר שלישי שכן צובר תאוצה. ואם תסתכלו על רוב הסופרים, זה חבר'ה שבגיל 30-40 התחילו את הקריירה שלהם, כשלפני זה הם היו בעיקר בעיתונות, כל מיני דברים, כאילו כתבו בכל מיני דרכים, אבל הקריירה הספרותית שלהם התחילה מאוחר. זה נכון מה שאמרת שיש סופרים עם קול ייחודי, אבל בסופו של דבר לכל סופר טוב, כל סופר מצליח, יש את הקול שלו, יש את הסגנון שלו, יש את הבחירת מילים שלו, את הקצב שלו. זה לא תמיד קול מאוד ברור ומזוהה כמו הדוגמאות שאתה נתת, אבל זה כן הקול האישי שלך, וזה משהו שבסופו של דבר דורש התנסות ודורש לשבת ולכתוב.
אני חושב שהבסיס הוא קודם כל זה שאתה יודע לשלוט באלמנטים הטכניים, באמת כמו שאתה אומר אחרי הניסיון של הספר הראשון, הספר השני, אתה יודע לכתוב את האלמנטים הטכניים של איך כותבים ואיך נותנים עלילה ואיך, כמו שדיברנו על אקספוזיציות וכל מיני דברים שבסגנון הזה, וכשיש לך את הבסיס הטוב וצברת את הביטחון העצמי הזה, אתה יכול לפתח משהו משלך, משהו שהוא רק אתה, סגנון שלך.
נכון מאוד.
אז בוא ניתן את התרגיל שלנו ככה לסיכום הפרק. תרגיל שהמטרה שלו היא בעצם לתת למאזינים את האפשרות באמת לראות סגנון, לשים לב הסגנון באופן יזום, כי זה משהו שאנחנו בדרך כלל חושבים עליו שאנחנו קוראים. לבקש מהם לקחת איזה סופר שהם יודעים שיש לו סגנון ייחודי או שהם אוהבים במיוחד, ונסות לחפש בו את הסגנון הזה, את הקול שלו, ונסות לכתוב כמו. זאת אומרת, לא לקחת משהו כתב ולשכתב, אלא להמציא איזו סצנה חדשה לגמרי, או איזשהו קטע חדש לגמרי, ולכתוב באותו הסגנון. וכשאתה מנסה לחכות את אותו הסגנון, אתה באמת יכול לנסות ולהבין לעומק מה הוא עושה, ואולי זה ייתן לך רעיונות לגבי האופן שבו אתה יכול ליצור עצמך הסגנון. כמובן שאחר כך, כן, זה רק תרגיל, במציאות אל תהיו קונפורמיסטים, אל תעתיקו, דיברנו על זה לא להעתיק, אבל זה ההתחלה. ללמוד מאחרים זה השלב הראשון.
נכון. עכשיו אני רק רוצה להדגיש, כי בשבוע שעבר, לפני שבועיים, דיברנו על, על לקחת קטע ולהעתיק אותו כדי להרגיש וללמוד שפה וללמוד מילים חדשות. פה אתה בעצם לא מדבר על להעתיק, אתה מדבר על לקחת סגנון, למשל סתם, המינגווי, אחד מהדברים, מעבר זה שהוא כותב נהדר והרבה מאוד דברים מעניינים יש להגיד עליו, אחת מהנקודות המעניינות שלו זה שהרבה מאוד פעמים יש לו קטע עם אוכל. הוא מתאר, כאילו, אתה קורא את הספרים שלו ונהיה רעב.
באמת. ספר בישול?
באמת, למשל, For Whom the Bell Toll, ספר נהדר, אני באמצע שלו עכשיו, על המהפכה הספרדית, אמריקאי שמגיע לשם. יודע מה, זה יהיה מאוד מעניין לעשות באחד הפרקים הבאים, אולי ואולי נעשה מזה מסורת, כל פעם מדבר על סופר אחר והייחודיות שלו. אז יש שם הרבה מאוד דברים בספר הזה מבחינת הדרך שבה למשל הוא כותב דמויות ספרדיות, איך הוא בנה את האנגלית שלהם. אבל הקטע שבאמת חוזר לעצמו את המינגווי זה האוכל, התיאורי אוכל, איך שהדמויות אוכלות, מה הן אוכלות וכו'. אז אני חושב, כאילו, אני רק רוצה להדגיש לגבי מה שאתה אומר על חיקוי, זה לא לקחת את הפרק ולהעתיק אותו, אלא לקרוא את הסגנון ולנסות לכתוב משהו חדש בסגנון של המינגווי, בסגנון של... לא יודע, סוזן קלארק בסגנון של whoever, טולקין.
סגנון של טולקין זה יהיה קשה, תצטרכו להמציא מחדש את האלפית.
להמציא שפה, כן.
אבל אם יש לכם את המוטיבציה, אז כמו שנאמר, אנחנו כולנו מאחוריכם. הרבה מאחוריכם.
בדיוק. ממש ממש רחוק מאחוריכם ולא מקשיבים.
טוב, בסדר גמור, אנחנו באווירה הזו נסיים את הפרק הזה. תודה לך זיו על העצות והרעיונות.
תודה לך על ההכנה של התוכנית.
ואנחנו נתראה בעוד כשבועיים ידידיי. ביי ביי.
ביי.